שלום לכולם, לילה טוב, כמעט שבת שלום. אנחנו בפרשת כי תבוא. גם פרשת כי תבוא לעולם, בכל שנה ושנה, היא נקראת בחודש אלול, וממילא משמע שיש לה קשר עצמותי ומהותי לרוח הזמן של אלול, המוקרא בתור אלול. וגם בפרשה שלנו נושאים רבים ומגוונים שקשורים לעבודת אלול וימי הדין הבאים עלינו לטובה. אבל נתמקד הפעם בראשית, בראשית הפרשה, ראשית דייקה. פרשתנו מתחילה במצוות הביקורים ותיאור הבאתם לירושלים על כל הכרוך בכך. ושוב פעם, כדרכנו, נשאל מדוע הפרשה הזו מפורטת דווקא בחודש אלול. הרי בדרך כלל את השיעורים בישיבות ובתי הכנסת על ביקורים זה לקראת שבועות, אני מסכת ביקורים מלקראת שבועות, או העונה החקלאית, אייר, סיוון, תמוז, זמן הקטיף, כאילו אלול זה כבר השוליים, הסיום של הקטיף של הפירות, או אולי עיסוק בביקורים לקראת ט"ו בשבט, שהחקלאי יורד לשדה שלו, וקושר בגומי את פרי הביקורים, והאמת היא שזה ממש קל, זה אפילו די שקוף לראות כיצד יסודות הבאת הביקורים, הם בעצם יסודות האמונה, כלומר התשתית, לכל הקשר החי והנוכח שלנו עם הקדוש ברוך הוא. נראה מקור א', ספר החינוך, מצווה צד א', הבאת ביקורים, משורשי המצווה, כדי להעלות דבר השם יתברך על ראש שמחתנו, ולזכור ונדע כי מאיתו ברוך הוא יגיעו לנו כל הברכות בעולם. על כן הצטווינו להביא למשרתי ביתו ראשית הפרי המתבשל באילנותיו, ומתוך הזכירה וקבלת מלכותו והודעתנו לפניו, כי הפירות ויתר כל הטובה מאיתו יבואו, נהיה רואים לברכה והתברכו פירותינו. כלומר, בעומדנו בסוף השנה, עם הפנים לקראת השנה החדשה, עלינו לזכור שהקדוש ברוך הוא מקור כל הטוב בעולם. ממנו הכל, ולכן גם הכל שלו. ולא רק לזכור את זה במחשבה, גם לממש את זה במעשה. כלומר, עבד ביקורים. בדווקא הפרי הראשון, שהוא ככה הספתח, הוא האור בקצה המנהר מחת החקלאי, כי החקלאי הרי לא יודע בשעה שהוא נוטע, בשעה שהוא חורש וזורע, הוא לא יודע מה יעלה בגורל יבולו בחודשי הקיץ. הוא עבד קשה בסתיו וחרש וזרע, וכמובן התפלל לגשם, ורק כאשר רואה את הפרי הראשון באזור שבט, את הפרי הראשון על העץ, אז הוא נרגע, טוב, יש שכר לפעולתך. יסוד נוסף וחשוב מאוד באהבת הביקורים, שהוא נגזרת משורשי המצווה, כמובן בספר החינוך שקראנו עכשיו, זה יסוד מאוד אלמנטרי, מאוד בסיסי, הכרת הטוב. למה זה כזה חשוב, היסוד של הכרת הטוב? הרי לאדם, מרובנו, אין בעיה להגיד תודה לנהג אוטובוס או לקופאית בסופר. באמת, זה שני אנשים שבאמת עזרו לנו מאוד, אבל ככל הנראה, בסבירות גבוהה, מעולם לא נפגוש אותם שוב, או לא משהו אישי בכל מקרה, לא לפתח איתם איזשהו קשר עמוק לאורך תקופה. אבל להגיד תודה למישהו קרוב, לאישה, לאבא ואימא או לילדים, זה כבר נהיה קשה יותר. למה? כי במודע או שלא במודע, אמירת תודה לעתים נתפסת כחולשה. כלומר, אני מכיר בעובדה שאני לא יכול לבד, אני צריך את עזרתך, וכיוון שעזרת לי, אני מודה לך. יש אנשים שהם לא מוכנים לקבל עזרה, הם מתקשים לקבל את העובדה שהם לא יכולים לבד, או שמבחינתם אין בעיה, או שזה לא באמת בעיה רצינית, הם חושבים שהם יוכלו לפתור אותה בכוחות עצמם, ובדרך כלל אז הבעיה מחמירה, וכבר אז ממש צריך עזרה הרבה הרבה יותר משמעותית ונרחבת מאשר בהתחלה. במדרש מובא שיוכבד ואמרם נתנו למשה רבנו שמות רבים, ירד, חבר, יקותיאל, אביגדור, טוביה, טוביה יותר נכון, רש"י מביא אותם, במדרש זה מופיע כמה מקורות שונים, אבל איך אנחנו קוראים למשה רבנו? איך הקדוש ברוך הוא קורא? הוא קורא לו משה. למה משה? זה בכלל לא בעברית. זה לא מרים או אמרם ורוח הקודש נתנו את השם או יוכבד. מי נתן לו את השם משה? כי מן המים השיתיהו, בת פרעה. אבל יש פה יסוד גדול. דווקא משה הוא רבנו. הוא נקרא משה על שם הכרת הטוב לאותה גויה, ביתו של רשע, שמשתה אותו מן המים. לא יקותיאל רבנו, לא אביגדור רבנו, דווקא מוישה רבנו. כלומר, יסוד הכרת הטוב, ולכן משה רבנו עליו השלום לא מכה את היאור שהציל אותו עם התיבה, והוא לא מכה על עפר מצרים במכת קינים או שכין, כי באמצעות החול, הרי הוא טמן את המצרים בחול, וזה הציל אותו. הכרת הטוב. לכן על ההתחלה, איך שהפרי הראשון של החקלאי מבקיר, מבשיל, החקלאי מכיר בטוב השם, בטוב של השם, הוא מכיר בעובדה שהוא עשה את שלו, אבל הכל תלוי בעצם הקדוש ברוך הוא, ולכן בתור ביטוי להכרת הטוב, הוא מביא את הפרי לקדוש ברוך הוא, את הביקורים לירושלים. כלומר, ביקורים זה סוג של קורבן. אבל אין כאן, בשונה מהקורבנות, אין פה שריפה, אין פה שריפה והתעלות לשם על המזבח באמצעות אש, אלא מה זה אהבת ביקורים? אוכלים את הפרי בירושלים עיר הקודש. כלומר, יש פה הנאה מלאה בעולם הזה מתוך ההכרה שהנאות הם בעצם תוצר של הקדוש ברוך הוא. כפי שכותב רבי מנחם רקנתי, על פי הסוד, כן, בפת הראשונים, שביקורים זה קורבן מיוחד. נורם הקורבה, דברי הרקנתי על פרשתנו, והיה כי תבוא ולקחת מראשית כל פרי אדמה וגומר. הביקורים הם קורבן לכנסת ישראל, כעניין שנאמר באשת חיל, תנו לה מפרי ידיה. הביקורים בעצם אומר הרקנתי הם קורבן של כנסת ישראל, היא מידת המלכות היודעת ומכירה בעובדה שלעת לה מגרם הכלום, אין לה מעצמה דבר, הכל ממנו יתברך, וזו לא חולשה, נהפוך הוא, זוהי המלאכה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. ויתנו לך, שרים בראש השנה, ויתנו לך כתר מלוכה, להעלות את המלכות, את פרי האדמה, את התוצר הסופי, להעלות את זה לספירת הכתר, לעליונים, בית המקדש בירושלים, מבלי לשרוף את זה, אלא לאכול את זה, לממש את זה, אבל בקדושה וטהרה, אבל בעולם הזה. מי שיודע שהכל ממנו יתברך, אז הוא לא מהסס להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא. ולכן חלק מעניין הבאת הביקורים כרוך בבידוי. וענית ואמרת, וענית ואמרת, וענית מלשון עניות, מלשון ענווה, תכיר בכך שאין לך משלך דבר, כפי שמה במדרש, בראשית רבה, לפניכם, מקור ג', רבי הונא, בשם רבי מתנה, אמר בזכות שלושה דברים נברא העולם, בזכות חלה, ובזכות מעשרות, ובזכות ביקורים, ומה טעם בראשית דבר האלוהים, ואין ראשית אל החלה, שנאמר, ראשית הריסות איכם, ואין ראשית אל המעשרות. איך דעת מה שנאמר, ראשית דגנך, ואין ראשית אל הביקורים, שנאמר, ראשית ביקורת מתך וכו'. כלומר, העולם נברא בזכות היכולת שלנו, הבוראים התחתונים, להכיר בטובו של הבורא, לעמוד בענווה מולו. עולם זה מלשון העלם. להבין שהוא בורא את העולם, גם את העלם. והרבי מלובב את זכותו מגן עלינו לסידורנו, קושר את זה לפסוק אחר בשך הפרשה, בפרק כ"ח פסוק ט', יקימך אדוני אלו לעם קדוש כאשר נשבע לך, כי תשמור את מצוות אדוני אלוהיך והלכת בדרכיו. על כך כותב הרבי זכותו מגן עלינו בליקוטי שיחות חלק ד', עמוד 110, מהו החידוש בציווי והלכת בדרכיו, שלא נאמר בשאר המצוות, והלכת, שקיום המצוות צריך להיות בדרך של הליכה, יכול אדם לקיים מצוות ואף על פי כן יישאר באותו מעמד ומצב כפי שהיה לפני קיום המצווה. על זה בא הביטוי והלכת, שקיום המצוות יהיה באופן כזה שיביא את האדם לדרגת הולך, שיצא ממצבו הקודם ויתעלה למדרגה נעלית יותר. ובמה פועלים את והלכת? על ידי הבדרכיו, שמקיים כל מצווה משום שהיא דרכו של הקדוש ברוך הוא. הוא עושה כדי להידמות בו יתעלה, אזי משפיעות המצוות עליו, ופועלות בו עניין של הלכתה. פה זה נקודה חשובה. כאילו מה אומר פה הרבי? מה, יציאה ממצב עומד לדרגת הולך, כלומר, מבחינת והלכתה בדרכיו, זה דבר שמה בכך? זה לא כזה פשוט, זה ממש לא קל. אז בוא, נחזור לאל בנושא שם של הפרשה שלנו, ונבין את זה יותר. כידוע לכולנו, בית מקדשנו, חרב ואבונותינו, שואלים מהלכים בו לצערנו, ומשחרב בית מקדשנו אין אנו יכולים להביא ביקורים. על כך אומר התנחומה במקור ה', אלא צפה משה שבית המקדש עתיד להיחרב, וביקורים עתידים להיפסק. עמד והתקין להם לישראל שיהיו מתפללים שלוש פעמים בכל יום, שחביבה תפילה לפני הקדוש ברוך הוא ממאה מעשים טובים. במדרש תנחומה בעצם יוצרים זיקה בין הבאת הביקורים לעבודת התפילה, לא פחות ולא יותר. העמידה לנוכח השם בתפילה הינה אחת מן המצוות השכיחות ביותר, וממילא כולנו יודעים שזה המצוות מהקשות ביותר ליישום, כי צריך שבכל יום יהיו כחדשים, מנחה כחדשים, וזה לא קל. איך אומר רבי אלעזר, עושה תפילתו כאב, אין תפילתו בחנונים. ולכן השפת אמת על פרשתנו, תפרש למדלף מקור וב, מפתח את הנקודה הזו, והוא מסביר כי בכל פעולה בעצם טמון חידוש, כי מעשיו של הבורא הם בגדר המחדש בטובו, בכל דברי בראשית, בכל הדברים בפנים, שפת אמת לפרשתנו תף של עמד א'. אומר השפת אמת, אדוני אבי זקנים ורבי ז"ל, כן, הוא בעל חידושי ערים, פירש, שגם תפילה כמו ביקורים הוא ליתן הראשית בכל עולם שאני אתברך, כמו ביקורים, עיין שם. אך השייכות להיום הזה צריך ביור, ובמדרש וברש"י, הביאו היום הזה בכל יום יהיה בעיניך כחדשים, וכי הרצון להטות לאדם, אף שבאמת אינו התחדשות עוז ושלום. אך בכוח האדם לחדש כל דבר, כי ודאי יש פחת התחדשות בכל דבר, אשר הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, ופירוש תמיד בכל רגע. וגם כי הלא אין דבר בלתי חיות השם יתברך, והנקודה שממנו תמיד לעולם לא יתיישן, כי דבריו חיים ונובעים תמיד. אך כי החושך יחסי ארץ, הקליפה, החיצוניות היא המסתרת נקודה הנובעת, נכתיב אין כל חדש תחת השמש, והיא הטבע ועולם הזה שמסתיר ההתחדשות. אך בכוח האדם להאיר הנקודה מחשיכה, וזו שכתוב ביום הזה אשר מצווך לעשות, פירוש למצוא בחינת היום הזה, שהתגלו את האור בחינת אספקלרא דנהרא, גם תוך המעשה ממש, היא המסתיר הנקודה הנ"ל. הבעיה המרכזית, כפי שמציין השפת אמת בסוף דבריו, היא שיש הסתרה. נקודת ההתחדשות היא לא מונחת בקרן זווית, בקרן רחוב, שכל הרוצה ליטול יבוא ויטול. צריך להתגבר על המסתורין, על השכבות החיצוניות, לאחוז בשורש, שורש ההתחדשות, שורש שאוחז, שמי שאוחז בו מובטח לו, שיעשה פירות. ופה נשאלת השאלה, מהי אותה הסתרה? אז בהמשך הפרשה מופיעה התייחסות מכיוון אחר לגמרי, אודות בעיה של הסתרה שהיא ממש ממש לא קשורה לביקורין. כן, זה בפרשיית הארורים, בשנה שעברה דיברנו בארוכות שיעור על נושא ארור האיש וכולי. אז בואו נקרא בקור זין, דברים פרק זין פסוק י' ח'. אומרת התורה, ארור משגיע עיוור בדרך ואמר כל העם אמן. אומר רש"י, הסומה בדבר ומוציאו את הרעה. כלומר, רש"י מסביר מה זה עיוור, ופה מה שמסביר בא לפירוש היי למורה מהפירושים בבני זמננו על רש"י, במקור ח', הוא מסביר מה היה קשה לרש"י. כלומר, לאו דווקא עיוור ממש, אלא אף הסומה בדבר, שאינו יודע מה לעשות בו. הזהירה התורה שלא להכשילו בעצה רעה, ודבר זה עימד מזה שכתוב בדרך, שהיה עדיין לומר, ארור משגה עיוור, אלא כך אמר הכתוב, אותו שהוא עיוור בדרך, כלומר סומה בדבר. עיוור זה לא רק מי שהרופא עיני אמר שהוא לא יכול לראות, כי יש נזק בלתי הפיך בעין. כולנו עיוורים. כלומר, כל אחד עיוור בתחום מסוים. כאשר אני מגיע למוסך, אני עיוור, אגיד לך, יש לך בעיה פה, בעיה שם, אין לי מושג, אני לא מוסך, אני לא מבין במכונאות רכב. או שאני בא לרופא, אני גם עיוור. אין לי מושג בתחומי ההתמחות שלהם. וכל מה שבעלי המלאכה יגידו לי, אני אאלץ להסכים עמו. כן, זה מה שנקרא הצעת מחיר במוסך, כאילו, נו. ופה מובאת עזרה חמורה לבעלי הרואה, כלומר מי שרואים בסיטואציה, למשל המוסכניק, הרופא, כל אחד, שלא ינצל את המצב הזה לרעה על חשבון אותם שהם עיוורים בתחום מסוים. כלומר, שלא ינצל את זה שאני בור ועם הארץ ואין לי מושג מה הבעיה במזגן או בקרבורטור או במנוע או בבלמים כדי לדפוק לי מחיר, דווקא בגלל שהוא רואה ויודע ואני בתחום מכונות הרכב עיוור. אבל הביטוי שנאמר בפסוק זה לא עזרה רגילה, אלא יש בו איזשהו נופך, איזשהו מימד פנימי מאיים. לא רק שאסור להכשיל עיוור, אלא מי שעושה זאת הוא לא פחות ולא יותר, הוא ארור. יש פה מימד אזהרתי פנימי, כלומר זה איסור שהוא מלווה בסוג של כללה. הדבר בולט מתחילת ספר בראשית, בו אפשר לראות שימוש כבר בביטוי ארור. ארור כלפי הנחש, האדמה ארורה, קין ארור, כנען ארור. אבל עכשיו צריך להבין שיש פה רובד יותר פנימי שאליו מכוון את הכללה. ונראה שגם רש"י עמד על כך עם פשט הפסוק, ולכן הוא הרחיב את האיסור והכללה המלווה לא רק לעיוור בפועל, שמי שישגיע אותו הוא ארור, זה שלא רואה בעיניים, אלא שבעצם יש כל מיני סוגים שונים של עיוורון. למשל, מישהו מה במישהי, אז אנחנו אומרים לו, הוא חולה אהבה, הוא רבקיס, מרוב שהוא אוהב אותה, הוא בכלל לא יכול להיות מודע ולראות, הוא עיוור על המומים שבה. בוא נספר סיפור חסידי על עיוורון, סיפרתי אותו כמה פעמים, במיוחד שנה שעברה, במסגרת הסיפור לשבת, אז מעשה שהיה, כך באמת היה. בנוהג שבעולם, מזה שנים רבות, אחרי תפילת השבת, בטרם הקידוש, בקהילה שבה גדלתי, אז הדרשן עומד ודורש פרשת השבוע בענייני דיומא, דרשה 4-5 דקות, לא משהו ארוך. והנה באחד הימים, זה היה חודש החמים והסליחות, זכה הדרשן ובנו בכורו, נכנס לחופה בשעה טובה ומוצלחת, עם בחירת ליבו, זיווג מבראשית, וכמיטב המסורת עלה החתן להפטרה, והיה פרשת כי תצא, וזכה בברכה מתובלת בפרפראות וגימטריות, ראשי תיבות, אודות החתן, אודות אהובתו, כמובן הדרשן שיביח את הבן שלו, והדרשן היה שמח מאוד, וגם הציבור היה מבסוט, שמח בשמחתו. כעבור שבוע, הגיע הדרשן להשתיבל המקומי בבוקר של שבת, כמנגום ימים ימימה, תפילת שחרית עוברת בחסד בנעימים, מניחים ספר תורה על הבימה, והחזן קורא כן לכהן, ואז מתחיל הבעל קורא, והיה כי תבוא אל הארץ אשר. הופה, פתאום חשכו עיניו של הדרשן, פתאום הוא נבהל, לתדהמתו כי רבה, החזן קורא פשוט כי תבוא. הדרשן מתבונן בחומש, הוא מטה אוזן בשנית, הוא חשב אולי להעיר לחזן, כי אולי יש פה איזושהי טעות, אבל אנחנו בפרשת ניצבים השבוע, לא? אבל מי שראה הדרשן, שבעצם כל הציבור פותח בכתבו ומקשיב, אז הוא אומר, אוי, לא יודע אם זה היה בתמימות, או בגלל שהוא היה אחוז בתרות, בתרדות החתונה, שבע ברכות של הבן הבכור, הוא שכח שהשבת היא כתבו. הוא סבר בטעות, אנחנו כבר פרשת ניצבים, אבל מעט השם היית זאת, מה לעשות? השבוע הזה כי תבוא. הדרשן שכבר הכין דפים בקורות, מה שנקרא, הצניע אותם עמוק עמוק בתוך התיק תלית, אבל עכשיו מה יעשה? עוד מעט תסתיים פקיעת התורה, הוא סף, והדרשה כולם מחכים, דרשת השבע ברכות של הבן שלו. אבל הוא הכין דרשה ל... אתם ניצים עם כוליכם? לא, לכי תבוא. אז אני יכול להעיד שאני ככה ישבתי ממש שורה ליד הדרשן, וראיתי שהוא במבוכה, שאלתי מה קרה, אז מה הוא אמר, תראה, תקשיב, אני התבלבלתי, הכנתי דף לניצבים, זה כי תבוא, אז מה עושים? אז אמרתי, תקשיב, אני זוכר שהחברותה שלי, דיברנו פעם, והוא אמר לי שיש אחד מהפסוקים של הכללות, אם קוראים אותם מהסוף להתחלה, זה יוצא ברכה. אז ככה אתה את ה-30 פסוקים הראשונים, את 30 פסוקים האחרונים, נקרא את כל הכללות מהסוף להתחלה, ואז נמצא את הפסוק שבעצם קוראים אותו מהסוף להתחלה הוא בעצם ברכה. טוב, אני קראתי 30 פסוקים הראשונים, קראתי מהסוף להתחלה, לא מצאתי אף פסוק כזה שהוא נשמע כמו ברכה הגיונית, וגם הדרשן עבר על הפסוקים ולא מצא, וככה עברנו כל קריאת התורה, אני מודה ומתוודה, לא הצלחתי לשמוע מילה מהבעל קורא, לא התעניינתי בזה, רק קיוויתי שלא עלו אותי לתורה שאני אעזור לדרשן, וגם הדרשן לא שמע לא את קריאת התורה ולא את ההפטרה, ובמוסף אני כבר, חצי קטע של מוסף אני כבר נטשתי. אני כבר התחלתי לפה למוסף, אבל הוא הריץ את מוסף וכל חוות השעה עצרים החומש, עד שפתאום ככה בפיתום הכתובת, אין כאלוקינו, אין כאדוננו, ברוך אלוקינו, ברוך אדוננו, מי כאלוהינו, ברוך השם, הייתי שהוא מחייך ונרגע, ואז אמר לי שהוא מצא את הפסוק. הפסוק המדובר מופיע בפרק כ"ח פסוק למד א', אומר את הפסוק של הכללה, שורך תבוח לעיניך ולא תאכל ממנו, חמורך גזול מלפניך ולא ישוב לך, צונך נתנות לאויביך ואין לך מושיע. אבל אם נקרא את הפסוק מהסוף להתחלה, אז יש פה ברכה סמויה. מושיע לך ואין לאויביך, נתונות צונחה לך, ישוב ולא מלפניך גזול, חמורך ממנו תאכל, ולא לעיניך תבוח שורך. וככה הדרשן סיפר לכולם, וכולם ככה התלהבו, פסרו חומשים, ראו שמהסוף להתחלה זה ברכה, והוא כדרכו עם הכישרון המיוחד שלו, קישר את זה להסתכלות של הזוגיות, והחתן והכלה, וכולם מבסוטים ורצים לקידוש, רק הדרשה נשבר ליבו בקרבו, כי הוא יודע שאין מה להתלהב. אפילו מה שכל ילד בכיתה א' יודע, פרשת שבוע הוא לא יודע. ככה חיכה עוד 3 שבועות עד שהגיע שבת תשובה. ואז הדרשה נתחיל לבכות בסיפה. אתם זוכרים את הדרשה בכיתבו ובכיתצה, איך התגעיתי בשבת חתם, השבע ברכות, עד כדי כך שאפילו סדר פרשה לא ידעתי. וזה העניין של העיוורון של הגאווה, מורה ורבותיי. יש פה רעה חולה של גסות ליבנו. גסות הרוח, הגאווה הארורה, היא משגה אותנו בדרך, היא הופכת אותנו לעברים, מקצרת מרחקים, מרחקת קרובים, עד כדי כך שאנחנו אפילו יודעים הכי מהפרשה שלנו. סיפור אמיתי הייתי עד אליו. אז הסיפור הזה הוא ממחיש עיוורון, הליכה לאיבוד, היא התמצאות בפרטים במגרש הביתי. כולנו יכולים ללכת לאיבוד לפעמים, אפילו במקומות שבהם אנחנו בטוחים, והלכת כמה וכמה בדרך, ארור משגה עיוור בדרך. ולכן אזהרת התורה שהמשגה הינו ארור מלמדת אותנו לא להתעלם מהממד הפנימי שבאיסור, כלומר ניצול יתרוננו על פני האחר. ולכן במענה לשאלה שאיתה התחלנו, מהי אותה הסתרה שמונעת ממנו לראות את ההתחדשות התמידית בכל עת ובכל שעה, ניתן לומר שייתכן ודווקא היתרונות שלנו, דווקא הדברים שבהם אנחנו מצטיינים ומובילים, הם הדברים שמונים ומסתירים מאיתנו לפעמים את הבחינה של המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כשאדם מודע לכך שהוא טוב במשהו, ולא רק שהוא טוב בפני עצמו, אלא שהוא יותר טוב מאחר, זו עילה להסתרה. הוא עצמו מסתיר לעצמו. לא מדובר במציאות הכרחית של וישמן ישרון ויבעת, אלא יותר בסוג הדין של כוחי ועוצם ידי. כמו שיש לשון הרע ויש גם דין אבק לשון הרע, כך ניתן לומר שיש גאווה שהיא לכולי אלמה אינה רצויה ויש אבק גאווה. אבל זה קשה, הרי אנחנו האנשים המודעים לעצמנו. מה, אני לא יודע שאני טוב בתחומים מסוימים? ויותר מזה, בדרך כלל אני גם מודע לזה שאני טוב בדבר מסוים, אפילו יותר מחבריי. אז הפתרון הוא לא להתכחש לכל הטוב, לכל היתרונות והכישרונות שמצויים בי. אנחנו יודעים הרי שהענווה הפסולה, דיברנו על זה הרבה בשיעורים, הענווה הפסולה היא חמורה שבעתיים ממידת הגאווה, שהיא גם עצמה מגונה. ולפעמים אני חושב על זה שבדור שלנו עיקר המאבק זה לא להתמודד עם הגאווה, אלא לשרש את הענווה הפסולה, וזה הרבה יותר מהמאבק העיקש למגר את הגאווה. והדבר אמור לא, לא, לא אחת ולא שתיים, בעיקר בין החברים, בין החבר'ה. ולכן הפתרון הוא לא להתכחש למעלות שלנו, ליתרונות. מה גם שברוך השם, ככל הנראה כמו כולנו, זכינו להרבה מעלות בחסד המקום עלינו. ולכן הכלל הראשון בניווטים, מי שזכה לניווטים בצבא, שלומדים בשיעורי הבסיס, זה היכולת לזהות טעות בניווט. כלומר, להסתכל במציאות שנראית לעין, לאור המפה שמנחה אותנו, ולהבין שהלכתי לאיבוד, שהתברברתי. לא לחינם, לפני כל יציאה לניווט, בנוהל בטיחות מוודאים שלכולם ברורים גבולות הברבור. כלומר, אם הגעת לכביש, התברברת, אם הגעת לאיזשהו מצוק, התברברת. עכשיו, לא עלינו, קורה לכולנו, טעינו בניווט, טעיתי בניווט. אוקיי, מה עושים שטועים בניווט? אז ידוע הכלל, מי שמאלתר מצטער. ולכן ההיגיון הבסיסי, שכמובן הוא גם מגובה בפקודה הצהלית, על כל צרה שלא תבוא, ההיגיון הבסיסי מחייב חזרה לאחור, תחזור אחורה עד לנקודה האחרונה הבאה אתה יודע איפה אתה, עד שאתה התמצאת בשטח. נקודה שאתה מרגיש בה בטוח, שאתה יודע בוודאות איפה אתה נמצא, גם לפי העין הטופוגרפית וגם לאור המפה. ולכן המפתח להתגברות על אי הוודאות, על חוסר הביטחון הנובע מהסתרה, הוא בעצם חזרה לנקודת הראשית. חזרה לאחור, חזרה לעומק, לעבר השורש. העיקר הגעה למקום בטוח ומוכר. וננסה להמחיש את זה לאור הפרשה. הרבי, מלובביץ' זכותו מגנה עלינו, כדרכו ופרשנותו על התורה, מסתכל על הפרשה בעיניים שמחפשות רלוונטיות, שמחפשות משמעות אקטואלית שמתבטאת בעבודה למעשה, אבל בדורנו. בפרשת הביקורים, אומר הרבי זכותו מגן עלינו, שיש כמה דינים מרכזיים שהם רלוונטיים. לקיחת הפירות המובחרים שצומחים בארץ הקודש. ולא סתם מן המובחרים, אלא מהביקורים, מביקורי הפירות, כלומר, עוד לפני שאדם עושה בהם שימוש. ומה עושים איתם? צריך להביא אותם לבית המקדש, על מנת להודות לבורא עולם על הברכה שהוא נתן פירות האדמה. ובעצם לאחר כל התהליך הארוך והמייגע, של הטיפול המסור בשדה, לאחר שהטיפול עושה פירות, עליך צריכים לקחת מהמובחרים שבפירות, ולהפוך אותם לקדושה על ידי נתינתם לכהן. אז הרבי מסביר, זה בנקודת שיחות חלק ב', עמוד 95, שהעניין המרכזי בכל תהליך הבאת הביקורים, זה בעצם הטמעת העניין שאנחנו אומרים בוידוי מעשרות. ועתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי אדוני. כלומר, בעקבות הבאת הביקורים, תחלחל בקרבנו ההבנה שכל מה שאנחנו עושים, גם אם אנחנו טרחנו בדבר של תקופה ארוכה, והשקינו וחרשנו וזרענו והידרנו וכתפנו, קצרנו, עדיין הכל זה בבחינת אשר נתת לי השם. נתינה שיש בה מתנה, כפי שהגמרא דורשת על הקשר המהותי בין עבודת האדמה לאמונה בבורא, מסכת שבת, דף ל"א, מקור י' לפניכם, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת. אומרת הגמרא, אמונת זה סדר זרעים. כמו שאמר רבי אלעזר ביבמות ס"ג, ואמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם, שנאמר, השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. אדם שיש לו קרקע הוא חקלאי, הוא בגדר אדם, יש לו אמונה בבורא עולם, אמונה דווקא מתוך החיבור לקרקע. באופן כזה, מצוות הביקורים קיימת גם בדור שלנו, למרות חורבן הבית. או, ואפילו יותר מזה, בדור שלנו גם אפשר לקיים ביקורים גם בחוץ לארץ. גם מי שאין לו נחלה והוא לא חקלאי, גם ביום רגיל, בכל רגע שאדם מגיע לתובנה, ואומר מעומק הלב, שבעצם הוא מבין שכל מה שיש לו, זה אשר נתת לי השם, זה ממנו יתברך, על ידי זה הוא נותן נופך בפעולות שלו, נופך מקודש. הוא מנחיל בדברים של החול, הכרה של קודש. ממש כמו הפיכת הפירות שגדלו בשדה כחולין, לפירות קודש, ביקורים, על ידי הבאתם לכל בירושלים. ולכן כאשר אנחנו נושמים את ההכרה הזו ומתנהלים לפיה, ממילא נוכל להבין שישן מפני חדש תוציאו. שאכן הבורא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ואז נוכל לצאת ממצב עומד לדרגת הולך, והלכת בדרכיו, שאמר הרבי. ולכן צריך לא לשקוע בשגרה, מחר ראשון לספטמבר מתחילים שגרה, מאוד מחכים לזה, הם משמחת אותנו, אבל לא לשקוע בשגרה המאיימת. כי כשאנחנו מבינים שמעת השם היית הזאת, אז לנגד עינינו, או שמה במכה ליבנו, מתהווה אותה התאמה מבוקשת בין העין, בין ההסתכלות על המציאות, העין בעין, כן, לא באלף, לשון שאני רואה, לבין ציר הניווט. יש פה את ההתאמה בין העין שרואה לשטח, למציאות. לנתיב המיוחל שתוכנן במפה בנקודת ההתחלה עד נקודת הסיום. ואותה יקרה היא בעצם החזרה העצמותית לנקודה האחרונה בה התמצאנו, בה ידענו איפה אנחנו. למקום בו אנחנו מזהים תחושה של שייכות, מציאות בה אנחנו לא זרים, אנחנו לא עיוורים, סומים. וזה מדויק מהפסוק, אשר נתת לי השם, אתה נתת לי, אתה ולא אחר, אתה הוא הנותן, ולי ולא לשכן. ולא מדובר במשחק ילדים, אני לא אומר שזה פשוט. אבל גם אם נצטרך להסתכל על כל המציאות בצורה הפוכה, לנסות לקרוא אותה מהסוף להתחלה, ממש כמו אותו דרשן, אני מאמין שבסוף נאמין שיש כאן ברכה. ומי יודע, אולי גם בחסדי שמיים נזכה להבחין בה בזמן אמת. כמו שאמר שפת אמת שקראנו, אך בכוח האדם לחדש כל דבר, אך בכוח האדם להאיר הנקודה מחשיכה. ולא סתם ברכה, אלא שנתת לי השם. יש סיפור חביב עליי מאוד, סיפר אותו חידושי ערים, שרבי זושה מאניפולי פעם אחת הגיע לאיזשהו שטטל, איזשהו עיירה, ורצה לקבל צנדבות, להכנסת כלה, לפדיון שבועי, משהו בסגנון. אבל אמרו לו שם, בעלי בתים, חביבי, אנחנו לא נותנים נדבות לכל אחד, רק אם יש לך את המדרגה, את המדרגה הרוחנית של רב מוטל, רב מודחי מצ'רנוביל הקדוש. אומר לרב זושה, אני לא יודע מה המדרגה שלך, תגידו לי, מה המדרגה שלך? אומר, רב מודחי מצ'רנוביל, היה נכנס לשטטל, יודע מראש להגיד, משפחת כהן תיתן לי ככה, משפחת לוי ככה, פרידמן ככה, ידע להגיד כל משפחה מראש כמה הם ייתנו, וכך היה. היינו בודקים אותו, וזה מה שקרה באמת. אז רב זושה חייך ואמר, לי אין את המדרגה של רב מרדכי מצ'רנוביל, אני לא יכול להגיד כמה אני הולך לקבל לפני שאני מקבל, אבל אחרי שקיבלתי, אני יודע להגיד כמה קיבלתי. אבל אנשים חושבים שזה סיפור ציני. אבל חידושי ערים הסביר לו, זה סיפור אמיתי. לרב זושה אמר, יש לי מדרגה אחרת, זה לא המדרגה של רב מרדכי מצ'רנוביל לראות את הדברים מראש. אבל אחרי שאני מקבל, אני יודע כמה קיבלתי, אני יודע שמה שקיבלתי זה בדיוק מה שהייתי צריך לקבל, לא רוב אחד יותר ולא פחות. כלומר, כאשר אדם מכיר במה שהקדוש ברוך הוא, ועם זה הוא פועל, הוא לא מתמרמר. כמו שאמר לי המ"פ בקורס קצינים, זה מה שיש, ועם זה ננצח. סיפור חביב עליי על זוג, לא עלינו, לא עליכם. שוטו שהם מתגרשים, הם קבעו להם כבר מועד לקבל את הגט בבית הדין הרבני ברבנות ברמת גן. הם היו ראשונים בתור, 8:30 בבוקר הגיעו, ולהפתעתם אמר להם המזכיר שיש בעיה, ספרא דדיינא, הסופר סתם, שהוא מומחה בהלכות גט, והוא בעצם כל גט, זה נכתב על קלף כמו ספר תורה, צריך לכתוב את זה כתיבה לשמה, למד בגיטים, הדף יומי לא מזמן. אז כל בית דין מחזיק סופר סתם שמכיר הלכות גיטין, והוא כותב את הגט בזמן אמת. אבל באותו בוקר ב7:30, הסופר התקשר שהוא החליק במדרגות, בבוקר הלך לבית כנסת ושבר את היד, ניסו לגייס את הסופר של הבית דין בבני ברק או בתל אביב, הם היו עמוסים, פנו למשרד הדתות, אמרו, אין מה, תקבלו סופר, אבל רק עוד חודש וחצי. אמר המזכיר לזוג, תשובו אתם הראשונים בתור, עוד חודש וחצי תבואו, או שלושה שבועות, משהו כזה, תבואו ואתם הראשונים להתגרש. הם יוצאים מהרבנות על המדרגות, אומר הבחור לגברת, תקשיבי, ממי, יאללה, רבנו, סיימנו, שלושה שבועות, מה שתעשי לי, תעצבני אותי, תחסי עליי, אני לא רב איתך בחזרה, לא כלום, לא מגיב, הכל יהיה בסדר. ואתה יודע מה, יאללה, אני מקבלת על עצמי גם, בתקופה הקרובה עד הגט, מה שתעשי לי, מה שתריב, אני לא רב איתך, רק מפרגנת שיהיה בסדר. וכמובן מיותר לציין שעד היום לא חזרו לבית הדין. אני שמעתי את זה מהרב לוינשטיין, רבי שליטא, שאמר שהוא מכיר את הזוג הזה. כלומר, מה המסר של הסיפור הזה? ברגע שאתה מבין ומקבל שאתה נמצא בתוך מערכת, זה כולה שלושה שבועות לא לריב, מה שנקרא, עד 120. זה המערכת, זה המסגרת. אז אתה לומד להסתדר עם מה שקיים. הנה עבד ראשית פרי אדמה אשר נתת לי השם, זה המסגרת, מה שנתת לי. ואם זה מסתדר ושמח, ואם זה מה שקיבלתי, אז אני מסתדר ושמח ומעלה את זה לבית המקדש. רוב התקלות מתרחשות כאשר אדם מסתכל מחוץ למה שיש לו, זה של השכן, שרק כביכול הוא ירוק יותר. או יש ערבוב, בזמן שהוא בבית המדרש, הוא רק חושב על הגיוס שלו לצבא. בזמן שהוא בצבא עכשיו לבית מדרש, רגע חביבי, תהיה בישיבה, תלמד תורה, בצבא תהיה חייל. ולא שאתה בבית מדרש, תחתום על טיפוס על העבר, עשר, שאתה בעבר עשר, עכשיו לבית מדרש. יש פה מסגרת, זאת המערכת, בתוכה אנחנו פועלים, וצריך לשמוח בה ולדעת שזה הדברים שקדוש ברוך הוא נתן לי באופן אישי, יהודי, בשבילי, ולשמוח בזה. שים שלום, תורה וברכה, אבל לברכה ולא לקללה. ועכשיו, נתחיל לסיים ולסכם, כפי שראינו בשבוע שעבר את הדברים הנפלאים של השם משמואל, הרבי מסוכתשוב, גם השבת, דברים נפלאים בספרו השם משמואל, לפרשת כתבו, שנת תפרש עין. אומר המדרש, תנחו מה מקום יהודה לפניכם, צפה משה ברוך הקודש, וראה שבית המקדש עתיד לחרב, והביקורים עתידים להיפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים שלוש פעמים בכל יום. להבין הדברים, דיני במדרש, אין ראשית אלא ביקורים, בשביל ביקורים, והנה זהו עיקר הכוונה בבריאת שמיים וארץ, להיות האדם מודה לה' יתברך, שבראו מצד החסד, וזהו שבזכות ביקורים נברא העולם, שהעניין מה שביקורים מורים עליו, זוהי כוונת הבריאה. והנה בביקורים יש שלושה דברים, הבאה ותנופה והנחה, וקריאה והשתחוויה. כלומר, יש את ההבאה, את כל הענפה, יש קריאה והשתחוויה. וזה כנגד מחשבה, דיבור ומעשה. הבאה ותנופה והנחה היא מעשה, קריאה זה דיבור והשתחוויה, זוהי מחשבה, דכל הבריאים הולכים כפופי קומה. ואדם שיש לו שכל הולך בקומה זקופה, ואם הוא בא בהשתחוויה שהיא כפיפת קומה לה' יתברך, בזה מורה שהוא מבטל אף שכלו לה' יתברך. אבל כן, ביקורים מצווה חביבה מאוד, שהיא מצווה נעשית בכל שלושת חלקי האדם, מחשבה, דיבור ומעשה, והם כנגד נפש, רוח, נשמה. ועניינה מורה על העניין שתכלית בריאת העולם הייתה לזה. ועל כן, כשראה משה רבנו עליו השלום שביקורים עתידים להיבטל, ביקש תקנה, ואף שהרבה מצוות בטלות רומת המקדש, נרגש יותר על ביטול מצוות הביגורים. למה? והוא לגודל מעלתה. ולכן התקין שלוש תפילות, תפילות אבות תקנו, אברהם שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית, וכל אחד ואחד מהם השיג מעלה יותר. לכל עניין תפילה היא ביטול והכנעה לה' יתברך, כמו שכתב הרמב"ן. ולכן אומר גם השם משמואל במאמר הבא, בתפש עין ה', ונראה שסגולת מצווה זו למשוך אחריה כל קניין האדם, וכל השתדלותו של כל השנה שיהיה נוכח פני השם, וכולי וכולי. הוא אומר פה, מדלג קצת, ובזמן מיוחד שהוא זמן שמחה מעצרת, שבועות עד חג הסוכות, שזמן זה הוא זמן המסוגל, לקניינו ורכושו של האדם, זה הזמן של הקטיף, של הקציר, של כל התבואה החקלאית לשנה הקרובה. ולעניין זה הזמן הוא הראשית, בביקורים נכללו כל חלקי גוף ונפש ושכל, כנ"ל, ובה נכללו את העניינים של השתחווה, קריאה בריחה, כלומר של הברכה, על כן היא מצווה חביבה מאוד. ועל כן כשצפה משה רבנו שלום ברוח הקודש, וראה שבית המקדש עתיד לחרב, היינו ראשית העולם והביקורים נכללו להיפסק, נתפעל, ונתרגש מזה מאוד שמעתה יחסר לישראל כוח אישי בתכלית השלמות, מושך השלמות, מושך לשלמות, ועל כן נתרגש בהיעדר הביקורים יותר מהיעדר הקורבנות שאין בהם עניין זה. על כן עמד והתקין להם שיהיו מתפללים שלוש פעמים בכל יום, כי תפילה היא לשון חיבור, שתפילה דומה למקווה כמו במדרש, כמו מקווה שהטובל בחוץ מעבר קטן אחד לא עלתה לו תבילה, כן התפילה צריכה להיות מקפת את כוח ערכי האדם, גוף ונפש ושכל מלבושי מחשבה דיבור ומעשה וכולי וכולי. ומסיים השם שמואל, על כן יש בתפילה הידמות, דמיון בצד מה לביקורים. אנחנו לקראת, הספרדים כבר התחילו סליחות, אנחנו אשכנזים כבר עוד כשבוע מתחילים סליחות, וזה זמן שאנחנו קצת ישנים פחות, צריך להתראה יותר מוקדם בבוקר. אז נראה עכשיו בבית נוסף עבודת הביקורים, דווקא בימינו, עבודת הראשית, כותב הרמי מביאלה, רבי יחיאל יהושע מביאלה, זכותו מגן היה בספרו, סידור חלקת יהושע, מקום י"ג, כמו שכתב אדוני אבי זקניז לרבי מאוסטרובה, מה שנתקן ללמוד ליל שבועות, כן, לפי הריזל, התיקון הספרדי של התיקון, של הפסוקי של התנ"ך, זה כל השלושה פסוקים ראשונים ואחרונים של כל ספר וחומש בתנ"ך. מלוקט מהתורה ראשית הסדרה והסוף, אם מקבל אליו יראת שמיים בראשית היום ובסוף היום, אזי מצרפים משמיים כל המעשים של כל יום שיהיה מתוקן. מרבי מביאלה, תקבל עוד מלכות שמיים, איך אתה קם עוד אני, איך אתה ראשון קריאת שמע, ברוך המביל, ואז זה נחשב כאילו כל היום הייתה ביראת שמיים, זה המסגרת. וזה וייר ראשית לא, כי שם חלקת מחוקק ספון, שמרומז, באם משגיחים על הראשית, אז מתעורר הכוח של משה רבנו אבא שלום, זה התפשטות למשה בכל דור, ומשה רבנו אמר ותרא אותו כי טוב, עיקר ראשית היום כתוב בספרים, כי התורה הקדושה היא נצחיות, ובכל מצוות ביקורים, שאין נוהג היום, העצה להקים מצוות ביקורים גם היום, זה להקדיש ראשית היום, בעומדו בבוקר, לעבודת השם יתברך שמו. ביום הדברות חז"ל שאומרים כל עליותיו של משה היו בהשכמה. כלומר עליית ודרגת איש ישראל תלוי באופן התנהגותו בראשית היום. ולכן היום שלנו מתחיל עם מודה אני, בהכרת הטוב. מודה אני אפילו לפני נטילת ידיים. יהודי מלשון הודעה. מה זה מודה? או שאתה מודה באשמה או שאתה, אם אתה לא מודה אז מה אתה? אתה כופר. אתה כופר באשמה. תומר רבי כותב לוח היום יום הכל יודל, בזה נסיים. על מודה אני. סדר היום מתחיל במודה אני, ואומרים זאת קודם נטילת ידיים, אפילו בידיים טמאות, מפני שכל הטומאות שבעולם אין בכוחם לטמא את המודה אני של יהודי. אפשר שיחסר בזה או בזה, אך המודה אני לעולם נשאר בשלמותו. כלומר, את מידת הכרת הטוב, את התחושה של אשר נתת לי השם, אי אפשר לקלקל, זה השער לשנה החדשה. זה הפתח והמתכון להיכתב בספרי חיים, חיים הולכים בדרכיו, ולא להיכתב בספרי עברים, הרי עבר חשוב כמת. ואז נזכה לעבוד שם בשמחה, כמו שבהמשך הפרשה, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי נתת לי אדוני, והנחתו לפני אדוני אלוהיך, והשתחווית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי היותר שבקרבך. כלומר, מי שיודע שהכל זה מאת השם, אז הרבה יותר קל לו לעבוד את השם בשמחה, שנזכה לא רק לדבר על זה, אלא גם לחיות את הראייה של השם בכל צעד ושעה בכל דבר ועניין, ולשמוח בזה, שנזכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שבת, שלום ומבורך.